שלום אהוביי, ידידיי מוריי ורבותיי. השיעור הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו, ונשמת רבי דוד בן שמואל. אנחנו נדבר על מצוות צדקה מכפרת במקום מחצית השקל על פי תורתו של הגאון רבי משה זצ"ל. הגמרא בכמה מקומות מצרפת את מצוות מחצית השקל למצוות צדקה. כך אנו מוצאים במסכת בבא בתרא, ואמר רבי אלעזר, בזמן שבית המקדש קיים אדם שוקר שקלו ומתכפר לו. עכשיו שאין בית המקדש קיים, אם עושים צדקה מוטב, ואם לאו באין עובדי כוכבים ונוטלים בזרוע. היינו צדקה באה במקום מחצית השקל. יותר מפורש בגמרא יהודה עמוד ב', אמר רבי אבאו בבטרה, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, באמת תרום קרן ישראל, אמר לו בכי תישא רשי, אם באת לשאת ראשם בהגבה, קח מהם כופר לצדקה. פשטות, אין שום חיבור בין מחצית השקל למה שאני יודעים שנקרא צדקה. אף אין אני שנהנה מזה ממחצית השקל. מחצית השקל היא שכל אחד ואחד צריך לתת מחצית השקל משלו, לצרף זאת למחצית השקל של כולם, ומזה תורמים כדין מחצית השקל. זאת פרשת מחצית השקל, שהיא פרשת קורבנות ציבור. כל קורבנות ציבור באים ממאות אלו, והתועלת היא לכל יחיד ויחיד. שכתוב במדרש, מעולם לא היה אדם בירושלים ובידו אבון, כי הקורבנות מחפרים. תמיד של שחר על עבירות שבלילה, של בין ארבעים על עבירות שנעשו ביום. ומשקלים האלו נעשים כל צורכי המקדש, וזה מגיע צורכי העיר, צורכי רבים. מי שנהנה מהקורבנות זה כל יחיד ויחיד. אז מה קשר לצדקה? הרמב״ם בסוף המורה, בסוף החלק השלישי, פרק נ"ג, כותב פרק שלם לבאר את שלושת המושגים חסד, משפט וצדקה. כפי שכתוב בפסוק בירמיהו, אי יתהלל אדם חכם בחוכמתו, ואי יתהלל הגיבור בגבורתו, ואי יתהלל עשיר באושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. את שלושת המושגים האלה בא הרמב״ם לבאר. כפי שכותב בפרק נ"ד, שכשהכתוב אומר כי באלה חפצתי נאום השם פירוש, כביכול בורא העולם רוצה שגם אנחנו נעשה כך. באלה חפצתי. אלו המעשים שבהם אני חפץ. כך מבאר הרמב״ם, חסד זאת פעולה שאין בה שום צד של חיוב. אנו עושים רק מתוך טוב לב. בלי חובה. חסד נקי. משפט זה מה שאנחנו חייבים לעשות. כלומר, יכולים לתבוע אותנו, יכולים לבוא לבית דין, לרדת לנכסינו. צדקה, מחדש הרמב״ם, זאת פעולה שבעצם היא נדבת לב, אבל החידוש הוא הצדק שמעורב פה. הרמב״ם מגלה שאדם צריך להרגיש חובה בעשיית צדקה. אכן החובה הזאת היא לא מחמת המשפט, אלא מחמת מעלת הנפש. היינו כשאדם עושה צדקה ועושה זאת כחסד, הוא לא מקיים מצוות צדקה כתיקונה. זאת לא מצוות צדקה. מצוות צדקה מתקיימת אך ורק אם עושים אותה עם חובה, עם הרגשת חוב. והנה החוב הזה הוא כמובן לא חוב רגיל, כי לא כפי שכותב הרמב״ם, אם אדם ישלם חוב כדוגמת שכר שכיר כצדקה, זה עיוות. מי שיפרע חוב של הלוואה בתור צדקה, גם זאת שטות, גם זה עיוות. הוא חייב. אכן בצדקה אני נותן לו את שלי, לא את שלו. זה שלי, אבל אני חייב בזה. בעצם כל החובות בדיני ממונות, מה שנקרא חובות של חושן משפט, הכוללים כל מה שאדם חייב, כל מלווה הכתובה בתורה, כגון כל חבדה לדוות נזיקין, הוא חייב כמו הלוואה. כשאדם חייב לפרוע הלוואה, הוא לא חייב בה, כי היא כתובה בתורה. לא התורה מחייבת אותו בכך. כשאדם לווה, הוא חייב לשלם. זה דבר פשוט ומובן מאליו. כל החובות שהתורה חידשה, הם גם חובות שאשר אדם נותן אותם, נותן דבר של זכותו של השני לתבוע. בצדקה, הדין של צדקה הוא בדווקא לתת זאת כחובה. זה לא משפט, זה לא חסד, זאת צדקה. הדבר זה לא משפט, אינני נותן לו את שלו, אלא את שלי. אבל אני נותן לו כמחויב, מחמת מעלת הנפש. זה לא חוב מחמת הדינים, מחמת המשפטים, אלא זה מחמת מעלת הנפש. אני חייב לתת צדקה כדין, כראוי, ונותנים זאת רק כמחויב. זה החידוש. החידוש של צדקה זה להיות מחויב. כנראה זה המקור למנהג ישראל של נתינת צדקה, אנשים מקבלים עליהם, ואחר כך מקיימים. כך עושים כאשר מתרימים לצדקה. בני אדם מתחייבים בכך וכך, ואחר כך הם משלמים. זה הסדר בדרך כלל. בפרשת ראה כתוב, נתון תיתן לו, ולא ירה לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך, ובכל משלח ידיך. רשי, כי בגלל הדבר, אפילו אמרת ליתן, אתה נוטל שכר האמירה עם שכר המעשה. הדברים צריכים ביאור. מה מכוון בזה שהאמירה לתת מצטרפת לשכר? מצטרפת למצווה. חזר מתכוונים לומר שאמרת ליתן הוא חלק ממצוות צדקה. זה קודם לעשות את עצמי מחויב בדבר ואחר כך לתת. זאת צדקה. זה לא רק חסד, יש פה משהו של צדק, של משפט. הגמרא אומרת, אין חולין כופלה מדלת, כך היא שיטת הסוגיה לרוב הראשונים, שבספק ממון עניים הולכים לחומרה, בשונה מכל ספק ממון. בכל דיני המשפט פטורים מספק. המוציא מחברו עליו הראייה. אבל בממון עניים הוא חייב גם מספק. הגמרא לומדת זאת מהפסוק, אני ורש הצדיקו, צדק משלך ותן לו. ביור הדבר, כל משפט דן בספק אם זה שלו או שלי. אם אני חייב לו פירוש דבר שזה שלו, ונותן לו את שלו. אם איני חייב לו, זה שלי. כאשר יש ספק אם זה שלי או שלו, מספק לא מוצאים ממני. וממילא זה שלי. אך זה בהלוואה, בשכר שכיר. מוצאים מחברו עליו הראייה. במתנות עניים, הרי בין כך ובין כך, החיוב הוא לתת משלי. ומילא, החיוב הוא בספק כמו בוודאי. כי גם ספק חייב. וכל ספק מצווה שאדם חייב בה. וכאן עצם המצווה היא לתת לו את שלי. לכן כשיש דין ביני ובין אני, הכרס שזה שלי לא מספיקה. כי אני חייב לתת לו משלי. זה עיקר החיוב. וחיוב, הרי גם מספק חייבים. אנו רגילים להשתמש במילה חובה כאילו היא מילה פשוטה ברורה. אבל באמת, המושג חובה הוא זר. אם נבדוק, נראה שרוב בני האדם בעולם כלל אינם יודעים מה זה. מה פירוש אני חייב? הרי זה שלי או שזה שלך? כך כולם מבינים. ואם זה שלי, אם כן, מה אני חייב לך? מה פירוש המילה חייב? אצל הגויים, שעליהם נאמר ומשפטים בל ידום, רבים אומרים זאת בפירוש, שהמושג חובה זה מושג זר למשפט. המשפט אין בו חובות, או שזה שלו, או שזה שלך. אם אדם מחזיק חפץ של מישהו אחר, הוא צריך להשיבו כי החפץ של השני, ולא שלו. למה אין זה נקרא שהוא חייב לו? יתרה מזו, אפילו אדם ישר, שכאשר יחזיק חפץ של השני, הוא יחזיר לו למרות שהבעלים שכח מזה, או שישיב ליורשים את ממון מורישם, הרי שיציינו זאת כתנהגות יפה, ציינים אותו כאדם ישר. אבל אין זה שייך למושג חייו. עצם המושג שבן אדם חייו אינו מובן. מה פירוש הוא חייו? הוא היינו אדם, יש לו את עצמו ואת כל אשר לו. ואם כן, מה פירוש הוא חייו? אלא אם כן נאמר שיש חלקים בתוך שלו שהם לא לגמרי שלו. ואם כן הרי שוב, זה לא שייך למושג חובה. אצל הרוב המכריע של בני אדם, המערכת של בן אדם לחברו בנויה כך שבני אדם דואגים לעצמם, אלא שההבנה היא שאם אני אתנהג כך, יתנהגו כך גם איתי. מתפרשת אצל בני אדם כאילו היא חובה, אבל זה רחוק מחובה, אדם לא חייב כלום. באמת אם נבדוק, המושג חובה זה מושג זר, מושג זר. אי אפשר לומר שאדם חייב לעשות דבר מה, כי אחרת לא יהיה לו טוב. לא יהיה לו נעים. זה לא נקרא שהוא חייב. כמו שאי אפשר לומר שאדם חייב לאכול. אדם לא חייב לאף אחד שום דבר. כך נראה בן אדם. הוא קיים לעצמו מכיוון שהוא קיים. לאחר שהוא נמצא בין בני אדם, זה מצב שמכריח אותו להזדקק ליחסי אנוש תקינים. מילה הוא עתק לכאן בטעות, בצורה לא נכונה, מושג חובה. אולם באמת הוא לא חייב שום דבר למישהו אחר. אלא שאם הוא לא יתנהג יפה, התוצאות לא תהיינה טובות. והוא חושש מתוצאות לא טובות ולא נעימות. לכן אין לזה לא חובה ולא כלום. את המושג חובה, כמו שטוענים אותם אנשי משפט של המשפטים באי דאום, אפשר להמיר במושג זכות. כל אומר שאני חייב, הם יראו שיש לשני זכות לטבוע ולקחת ממני. אבל המושג חייב, לטענתם, זה מושג שהמציאו הדתות. במשפט אין כזה מושג. אין מה שנקרא חייב, אני לא חייב כלום. לשון הרמב״ם בלכות עניים, חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו. שנאמר כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו לעשות ואת ביתו לעשות צדקה ומשפט. ואין כיסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה. שנאמר בצדקה תיקונני. ואין ישראל נגלים אלא בצדקה. שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. כתוב כאן שאין כיסא ישראל, המדובר פה על מלכות ישראל, מתכונן ודת אמת עומדת אלא בצדקה. הבסיס שעליו עומדת דת האמת, היינו הבסיס שהתורה עומדת עליו, זה צדקה. לכאורה, מה זאת אומרת? מה כולי היי? כי לא ברור מובן שאין מדובר על העובדות, על הצד הטכני, שבלי צדקה התורה לא תוכל לעמוד. אלא מדובר בכך שמצוות צדקה היא זאת שעליה עומדת התורה. אין דת האמת עומדת ומתקיימת אלא בצדקה. פירוש הבסיס לכל התורה כולה זה עניין החובה, באמת. מושג החובה זה מושג בסיסי ראש לכל, לפני הכל. אדם מחויב, בעצם מציאותו הוא חייב. התפיסה הפשוטה של בני אדם בעולם שאדם ביסודו יצור פטור, הוא בעלים על עצמו, ויכול לעשות מה שהוא רוצה. אלא שזה לא מסתדר. תאר לעצמנו מה יקרה אם אדם יעשה מה שהוא רוצה. לכן כל אדם חייב להגביל את עצמו, ובתוך גבולות האלה לא חייב כלום. וגם את הגבולות עצמם הוא לא חייב, אלא שזה בלתי אפשרי בלעדיהם. לא ייתנו לו להתנהג כך. יש סדר כזה, בני אדם חיים בתוך מערכת מסודרת, באיזה אופן מסוים. אולם בלי שום תפיסה של חובה. לכן באמת, האדם ביסודו הוא מחויב, וזה לפני הכל. כשפונים אל אדם, טובים אותו, אתה מחויב בעצם. אדם צריך להבין שהוא באמת חייב. בעצם מהותו, עצם מציאותו, עצם היותו, הוא מחויב בעצם. האדם הוא יצור מחויב. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר אצל האדם, יתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. כדבר ראשון, האדם באשר הוא אדם, הוא מחויב מעצם מציאותו. כי הנה בורא העולם ברא את העולם, נותן לו מציאות, נותן לו קיום, הוויה, היות. רק מכוח זה הוא נמצא, הוא קיים. אחר שאדם קיבל את מציאותו, היא לא שלו, הוא מחויב. לכן כיוון שאדם לא תופס את הבסיס הזה, והוא חש שהוא נמצא, כי הוא נמצא, מילא אותו לא תופס שהוא מחויב. הוא אינו מבין מה רוצים ממנו, מי הוא מחויב. עכשיו מצוות צדקה שהתורה מחייבת אותו לתרומם ולהיות חייבים. להיות חייבים לתת לעני משלנו. אני חייב לתת משלי. זה מה שהרמב״ם כותב. אין דת האמת מתכוננת אלא בצדקה. יש כאן מעלת הנפש. הנפש מחייבת אותי לאחרים. זה לא חובה מחמת מערכת הדינית. חובה מחמת מעלת הנפש. אנחנו נבראנו, קיבלנו את מציאותנו. מציאותנו היא לא שלנו. כשאדם חייב מיתה, הוא חייב להחזיר את חייו למי שנתן לו אותם. הוא קיבל. הוא נתבע להחזיר אותם. מצוות צדקה זאת כמעט המצווה היחידה שאדם צריך לעשות עצמו מחויב. אדם צריך לתרומם לאותה מעלת נפש שעושה אותו מחויב בצדקה. בכל המצוות אדם חייב, אבל בכל המצוות הקדוש ברוך הוא ציווה ואי אפשר להפר את הפקודה. כאן הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להיות חייב לעני, לאותו אחד שאיתו אני עושה צדקה. מצוות מחצית השקל, מצוות מחצית השקל ביסודה היא מצווה שמגלה לנו ומלמדת אותנו שאנחנו נמצאים בשני מעגלי קיום, בשתי מערכות קיום. הקיום האישי שכל אחד ואחד קיים כאדם פרטי ומסוים, הוא ורמח איבריו ושסה גידיו. כל אחד ואחד הוא אדם פרטי לעצמו, יש לו קניינים משלו, יש לו את עצמו עם כל מה שכרוך בזה. זה יכול להיות גבוה מעל גבוה ויכול להיות נמוך מתחת לנמוך, כובע שאין כמו ושפלות שאין כמו. זאת מערכת אחת של קיום. אבל אדם בישראל חי במערכת נוספת. אדם בישראל חי במערכת של חלק מהציבור, מהכלל, חלק ממערכת שאני כשלעצמי עם כל היותים, כל המציאות הפרטית שלי, אני לא, אני רק עבר במערכת הענקית הזאת. עבר קטן לפעמים זמניח ולפעמים קצת יותר חשוב. ולפעמים ישנם בני אדם השקולים כמו רבים. היה אדם אחד, משה רבנו, שהשקול כנגד 60 ריבו. אבל כל אלו, אבל אלו הם שתי מערכות שבתוכן אנו חיים. והדבר הזה ניתן לנו לצורת אדם של מקבלי התורה. זאת היא המציאות של ציבור. הציבור זה גוף חי ופעיל, גוף שכל אחד ואחת מאיתנו חלק בו. אבל הציבור הזה הוא ציבור שהוא קיים. הוא נמצא, הוא מקריב קורבנות, עושה מצוות, מתפלל כציבור, אחראי. אם מישהו לא שמע מגילה, אני חייב גם במגילה כדי להוציא אותו. כן, אף פי שיצאתי ידי חובתי, והקריאה הנוספת שלי, זו כבר לא קריאה של חובה. בכל זאת, אני יכול להוציא אותו מדין ערבות. ושאני יוצא, כי אני חייב מצוות שלו. כל ישראל ערבים זה בזה. באופן שהמציאות הזאת היא מציאות דינית, היא מציאות קיימת. היא מציאות שכמו שכל אחד ואחד נמצא וקיים, הוא נמצא לעצמו. והוא כמו שהוא, זה אותו כשאני לעצמי, שעליו אומרת המשנה, כשאני לעצמי, מה אני? אני חלק ועבר מתוך מערכת ענקית וגדולה. זה מציאות שנקראת ציבור. מכיוון שאני מצורף לרבים, מכאן באה החובה. הגמרא בבבא בתרא מביאה ברייתא שדורש את הפסוק צדיק תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. צדקה תרומם גוי, אלו ישראל. חסד לאומים חטאת, כל צדקה וחסד שמות העולם עושים חטאו להם, שאין עושים אלו להתייהר בו. הברייתא מעריכה לדרוש שם בכמה אופנים את הפסוק צדקה תרומם גוי. הצדקה מרוממת אותנו. באמת תרום קרנם של ישראל בכי תישא. כאן נמצא עומק הרגשת החובה שאדם חייב. האדם חייב לחוש ולתפוס את עצמו כיצור מחויב. למי אני מחויב? אנחנו מציאות אחת. כל חוב שהוא חייב חל על כל הציבור כולו. כל ישראל ערבים זה בזה. מכאן עומק התפיסה של להיות מחויב. אני מחויב לכולם. אצל העמים הדבר הזה לא קיים. תפיסת הציבור לא קיימת אצלם. כל צדקה וחסד שהם עושים זה לעולם לא בתפיסת חובה. האדם עושה זאת כזכות לעצמו. טוב ונעים לו כשהוא נותן. כפי שאמר יהודי פיקח מאוד מהדור הקודם, שבן אדם מוכן לוותר ולסבול אפילו של השני יהיה. אולם בתנאי שהוא יהיה זה שייתן לו. זוהי ההרגשה של לתת. זה גם עניינה של מצוות העשיר לא ירבה. הנה הגמרא בקידושין אומרת, לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. כל מצוות התורה הם נגד יצר הרע, ולכאורה מצוות העשיר לא ירבה. מתאימה מאוד עם יצר הרע. הלא מי רוצה לתת? לכן זאת טעות גמורה. זאת מצווה שהיא בפירוש כנגד יצר הרע. כי לצוות לעשיר לתת בדיוק כמו לעני, זה דבר שהוא נגד תכונתו. קשה לו מאוד לעשיר לסבול שהוא ייתן בדיוק כמו השני. אלו הם תכונותיהם של בני אדם. שורש החובה נמצא בעובדה שאני לא אך ורק שאני לעצמי. אני חלק ממערכת. חלק ממציאות הרבה יותר גבוהה. אני נטבע על ידי כולם. כשאני עושה משהו, הדבר הזה באחריות כולם. כשאני עושה משהו טוב, הדבר הזה מעלה לכולם. הוא מעלה לכולם. כשאני עושה משהו לא טוב, הדבר הזה פוגע בכולם. אני לא לבד, אני לא לעצמי, אני חייב. וכך, בעומק במצוות מחצית השקל, המצווה שעל ידנו מתחברים לאותה מציאות שנקראת ציבור, בעומק המצווה הזאת נמצאת נקודת המצווה של צדקה. צדקה אינה מתקיימת בפעולת הנתינה כשלעצמה. אם אני נותן כחסד, לא קיימתי מצוות צדקה. המצווה מתקיימת כאשר היא ניתנת כצדקה. אני שיש בדבר הזה צדק. אני נטבע על הדבר הזה, אבל אני נטבע בבית דין. אף לא על ידי האני שמבקש ממני. אני נטבע על ידי מעלת נפשי. מעלת נפשי זה החלק היותר גבוה שלי. זה באמת תרום קרנם של ישראל בכי טיסה. באותו חלק גבוה, זו אותה מציאות של ליל הזקן אמר עליה, אם אני כאן הכל כאן. אותה מציאות שכל אחד חייב לתרומם, להתחבר אליה. אנחנו חייבים לתת מחצית השקל. ולכאורה היה פשוט יותר לומר שאנחנו חייבים לתת חצי שקל. אבל זה הסכום שחייבים לתת, חצי מהשקל. מה לשון מחצית? עניינה של מחצית היא שיש כאן משהו שייך לחצייתו של השקל. אנחנו צריכים לחצות אותו. כלשון הפסוק, מחצתי ואני ארפה. מחצתי זה להקות, לחתוך לשתיים. זוהי מחצית. מה העניינה של המחצית פה? עלינו להבין שאת השקל השלם שבידינו צריכים להחצות אותו למציאות היותר גבוהה שלנו. פירוש המילה מחצית עבורנו הוא שאנו משתייכים לאותה חצייה של השקל. השקל עניינה השיקול. זוהי נקודת הבחירה בעולם. כל אדם שהוא באמת בוחר חייב להתבונן בזה ולהבין. כי הבחירה היא לעולם מה חשוב יותר. איפה נמצא הערך האמיתי? איפה הערך הגדול יותר ואיפה הערך הפחות? לעולם לא אתן דבר יקר בעל ערך רב תמורת דבר פחות ערך. אם אעשה זאת, פירוש הדבר שטעיתי בהערכה. הבחירה האמיתית היא לבחור בערך הנכון. כאן נמצאת הבחירה. הבחירה נמצאת בשקל. בשיקול מה נכבד יותר, מה ערכו רב יותר, מה מכריע את הכף. הערך הזה או ערך הזה. כל אדם יודע שזאת בחירה תמיד, בכל מצב. תמיד לעולם אנחנו עסוקים במסכת הזאת, לשקול ולהעריך. הרבה פעמים אנחנו טועים, אנחנו מעדיפים את הנוצץ על הזהב האמיתי, אנחנו מעדיפים את הרגע על הנצח, את התפל על העיקר. אנחנו עובדים בערכים מזויפים, המידות והמשקלות שלנו הם פגומים. אחרי נקודת הבחירה נמצאת פה. המצווה של מחצית השקל היא מצווה לקחת מעצמנו חלק מהשקל ולתת אותה. אם נותנים מטבע של חצי, נותנים שיעור מסוים. אולם כאן מצווה היא שהשקל הוא כולו שלנו. וממנו עלינו לתת חצי. צריך לתת מחצית, היינו, הנתינה צריכה לבוא מתוכנו. גם את החצייה עלינו לעשות, החצייה עלינו לעשות, לקחת משלנו ולתת. מחצית זאת פעולה שנעשית בשלם, שאנו חוצים אותו. זאת המצווה. המצווה היא לחיות באותה נשיאת ראש. באמת תרום קרנם של ישראל? איפה נמצאת נקודת הרוממות שלנו בכיתיסה? הגמרא מלמדת אותנו שהמצווה הזאת היא בעצם מצווה צדקה. על עושה צדקה כתוב, הוא מרומים ישכון בישעי עולם את גמל. צדקה תרומם גוי במשנה ל-י"ד ל-ד. הצדקה מרימה אותנו למעלת הנפש, שממנה אנחנו חייבים. זאת מעלת הנפש שאלה אנחנו מצטרפים מצוות מחצית השקל. זה נפלא מאוד להתבונן, איך מצוות צדקה היא בסיס שהתורה עומדת עליה. אדם לא מקיים מצוות צדקה אם הוא לוקח כסף ונותן. וזה לא מקיים מצוות צדקה כתיקונה. מצוות צדקה מתקיימת בזמן שהדבר הזה ניתן כצדק. חובה מחמת מעלת הנפש. בחודש אדר אנו נצטווינו להקדים את שקלנו לשקליו של המן, כדי שיקדמו שקליהם לשקליו מגילה י' ג' עמוד ב'. באותו חודש אדר באנו אל הנביא יחזקאל, שהוא היה שם בבבל, ואמרנו לו שאנחנו פטורים. מתן תורה שחייב אותנו נגמר. עבד שמחרו רבו ואישה שגירשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלום? פעם היו חייבים זה לזה, אולם כעת הם פטורים זה מזה. זה מה שהיה בחודש אדר. התוצאה מזה הייתה, חלילה רחמנא לצלן, להשמיג, להרוג ולאבד את כל היהודים. אנשים פטורים כביכול הבורא לא ברא. הקדוש ברוך הוא ברא אדם מחויב, נתן לנו תורה מחייבת. מאנשים פטורים רוצים להיפטר, ולאנשים חייבים, חייבים גם להם. כל חובה היא הדדית. יקדמו שקליהם לשקליו. מכוח השקלים אנחנו חוזרים להיות חייבים. הגמרא הרי אומרת שזה דבר שיציל אותנו, וזה הדבר שיעמוד לנו תמיד. כל זמן שבית המקדש קיים, מחצית השקל מחפרת. כשאין בית המקדש קיים, הגמרא אומרת שמה שמחפר מעין מחצית השקל זו הצדקה. אכן הצדקה מחפרת רק כשניתנת בדין. כשניתנת באופן של חובה. כפי שאומר הרמב"ם, חובה מחמת מעלת הנפש. זה רצון שנזכה להרגיש את המחויבות הזאת. וכך נזכה באמת ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר כן תהיה לנו. שלום שלום ותודה שהקשבתם. אהוביי ידידיי, מבעד רבותיי.